אחרי שבת זכור, לקראת ימי הפורים. כמו כל שנה, אנחנו מחפשים את ההערה המיוחדת שמתאימה לשנה הזאת, וקשה, אני עוד לא מרגיש שהדברים עוד ברורים לי, אז כמה רעיונות שעלו לי השנה, ודאי החלק גדול מהרעיונות הם היו קשורים לחוויה הנוראית שחווינו בתחילת החודש, שעדיין קשה לנו להרגיש שאנחנו מעכלים את כל מה ש היה בתחילת החודש בישיבת מרכז הרב, ומטבע הדברים אני מכוח זה עורר כמה נקודות. הדברים הם קשורים גם לכמה וכמה ברורים שבררנו בשנים עברו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שכונה מברוך. נתחיל בכמה וכמה שאלות, ובעצם השאלות שבדרך כלל אנחנו מתבוננים בהן, וננסה לברר את הדברים. אז השאלה הראשונה, אנחנו יודעים שלפי רוב הראשונים, יש מצווה מהתורה לקרוא את פרשת זכור בציבור. ואין קריאת תורה אחרת שהיא חובה מהתורה לקרוא אותה בציבור. זה הלכה מיוחדת של לקרוא את פרשת זכור ולקרוא את זה מתוך ספר תורה ולקרוא את זה בציבור. והדבר הזה צריך קצת יישוב מכל התורה כולה. הפסוקים החשובים ביותר שצריכים להיקרא במעמד ציבורי כל שנה ושנה, זה שלושת הפסוקים האלה של זכירת עמלק. אין לנו פסוקים יותר מרכזיים בכל התורה כולה שיהודי יכול לקחת אותם אל ליבו ולהיבנות מהם. פרשת שמע, מעמד הר סיני, יש כל כך הרבה פסוקים שהם יכולים לבנות את העולם הרוחני של כל אחד ואחד מאיתנו. והנה אומרים, הנה, אלה הפסוקים היחידים שיש בהם מצווה מהתורה לקרוא בציבור מתוך ספר תורה. אז מה העניין של זה? שאלה שנייה שהיא קשורה לעניין הזה. על דברי חז"ל, או על הפסוק הזה בסוף המגילה, בימי הפורים האלו לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם, אנחנו מוצאים שלוש שיטות ראשונים איך להבין את מה שחז"ל אומרים, שכל המועדים עתידים להיבטל חוץ מפורים. הרמב"ם כותב גם לגבי הנושא הזה של מגילת אסתר, שכל הנביאים והכתובים, כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים להיבטל לימות המשיח, חוץ ממגילת אסתר שהיא כאמיתה של תורה. כל הדברים האלה נסמכים על הפסוק האחרון, ימי הפורים האלו לא יעברו מתוך יהודים, זכרם לא יסוף. זה שלוש שיטות ראשונים בכוונת חז"ל. הבאנו את זה כבר בשנים עברו. יש את שיטת הרשב"א, שהיא השיטה ההגיונית ביותר, בין הדברים הכי מובנת, שאומר הרשב"א, אי אפשר לומר שהכוונה לימות המשיח. הרי אם מכל המועדים כולם היינו חושבים איזה מועד צריך שיעשה רושם בכל הדורות כולם, המועד האחרון שהיינו אומרים שזה המועד שצריך לעשות איזשהו רושם, זה פורים. פורים, זה איזה פנצ'ר, שעם ישראל נמצא בזמן הגלות, וגוזרים עליו גזרה, וזכינו שהגזרה של המן התבטלה. מה יש לזכור מזה לימות המשיח? איזה תיקון גדול אפשר לקחת מהמאורה הזה של מגילת אסתר לימות המשיח? אפילו לימים שלנו היום שאנחנו עוד לא בימות המשיח, שאנחנו מתחילים רק להריח את ימות המשיח, שאנחנו בזמן של לקראת ימות המשיח, שאנחנו כבר בארץ ישראל, מה יש בפורים שיכול ללוות אותנו בתקופה הזאת? אומר הרשב"א, שבאמת הכוונה של חז"ל, עיקרו של פורים לזמן גלות. הכוונה של חז"ל היא שיש הבטחה מיוחדת, שלמרות שכל המועדים כולם, בוודאי אנחנו מצווים עליהם, אבל בפועל לא, אין לנו הבטחה שהמועדים כולם בכל הדורות הקשים של הגלות יצליחו לעודד את עם ישראל. ולגבי פורים יש הבטחה מיוחדת שבכל המצבים הכי קשים, כשעם ישראל יהיה בגטאות, במצבים הכי נוראים, יגיע פורים, כל יהודי יקבל מזה איזה הרגשה של שמחה בליבו. אז זה הרשב"א שאומר שהכוונה היא שבזמן הגלות ימי הפורים הם הימים שבהם אנחנו נוכל להאחז, ואף פעם לא נרגיש שאין שום תקווה. לעומת מועדים אחרים שייתכן שהם לא יוכלו להשפיע במצבים מסובכים בזמן הגלות. וזה ברור. פורים זה זמן שנועד, כנולד, מתוך הסיטואציה הנוראית של הגלות, והוא ימלא את יהודו בזמן הגלות. שיטת הרמב״ם היא השיטה שצריך מאוד מאוד להתבונן בה. כותב הרמב״ם בסוף הלכות מגילה, כל ספרי הנביאים וכל הכתובים מתאים להיפדל לימות המשיח, חוץ ממגילת אסתר, הרי היא קיימת כ5 חומשי תורה, כהלכות של תורה שבעל פה שאינם מתאים לעולם. אבל בי שכל זיכרון הצרות ייבטל, שנאמר נשכחו הצרות הראשונות, ימי הפורים לא ייבטלו, שנאמר ימי הפורים האלו לא יעברו מתוך היהודים, וזבחם לא יסוף מזרעם. הרמב״ם הזה נסמך על הירושלמי, שהירושלמי מביא מקור לכך, שרבי יוחנן אמר, כל 15 ספרי תורה אינם מתאים להיבדל, מה איתמה, כל גדול ולא יסר. רבי שמעון בן לקיש אומר, אף מגילת אסתר והלכות, כוונה מגילת אסתר והלכות של תורה שבעל פה, אינם מתאים להיבטל. למה? נאמר כאן כל גדול ולא יסר, ונאמר לאן זכרם ליסוף מזרעם, הלכות הליכות עולם לא, שהם קיימים לעולם. אז הרמב״ם, הוא בא ואומר, הפורים הוא חג היחיד שישאר גם כשיבטלו שאר המועדים, גם כשיגיעו ימים שיציאת מצרים זה הפך להיות תפלה, אבל פורים יישאר חזק, עומד, יציב. הוא לא כל כך ברור. מה יש ביציאה מגלות או מהצרה הזאת של פורים שההודעה על זה היא יותר מאשר הודעה על היציאה ממצרים? אם היציאה משעבוד מלכויות היא תהיה כל כך גדולה והיא תגרום לכך שההודעה על ההודעה על פורים, ההודעה על יציאת מצרים היא כבר תיראה כאיזשהו דבר קטן, כל שקר מהודעה על נספורים, שזה ייראה כל כך קטן. נראה, כבר נותן איזשהו כיוון ברמב״ם, נראה ברמב״ם שהעניין של פורים קשור לזיכרון מעמד הר סיני, או כהמשך לתורה. כמו שהתורה לא תיבטל, הרמב״ם כותב באחד מכן, אחד מ-13 העיקרים, זה שהאמונה שלנו שהתורה לא תוחלף, כל עוד ימות העולם הזה, כל המצוות של התורה לא יתבטלו, אז כחלק מזה אומר גם הרמב״ם, הפורים, ימי הפורים הם לא יתבטלו. וכאן יש, והלימוד בירושלמי, ולא יסף, ולא יסף, שאומר ריש לקיש, שהלא יסף של מעמד הר סיני, הוא נאמר גם על הלא יסוף של ימי הפורים, קצת מזכיר כנראה דברי חז"ל, שיש משהו בפורים, שהפורים זה השלמה למעמד הר סיני. והסיבה לזה שימי הפורים לא מתבטלים, יש כנראה איזשהו משהו בפורים שמשלים את מה שהיה במעמד הר סיני. וכמו שמעמד הר סיני והתורה לא אומרת להיבטל, אותו דבר גם ההשלמה של מעמד הר סיני, שהיא נעשתה ביום הפורים, שהיא נעשתה בפורים, גם היא לא עומדת להיבטל. זה שיטת הרמב״ם. והרייבד חולק על הרמב״ם. הרייבד אומר, אמר אברהם, דברי הדיוטות הוא זה, כי לא ייבטל ספר מכל הספרים. כל ספר יש בו לימוד. אז מה הכוונה בדברי הירושלמי שהספרים עתידים להיבטל חוץ מקריאת מגילה? הכוונה היא, אפילו ייבטאו שאר ספרים מלקרות בהם, מגילה לא תיבטל מלקרות אותה בציבור. שוב, חידוש של הרייבד. שהרייבד בא ואומר, שהכוונה היא, כמו שיש לנו מצווה לזכור את עמלק ולקרוא בתורה בפרשת זכור, צריכים לזכור, או צריכים להאמין שהמצווה הזאת של לקרוא בציבור, פרשת זכור, או אחרי כן גם את פרשת קריאת מגילה, שזה כנראה שוב קריאה של זכירת עמלק בצורה נוספת, כן, זה הפיתוח של הקריאה של פרשת זכור, זה הקריאה, קריאת המגילה, כן, יש אחרונים שאמרו שהסיבה לכך שנשים לא יכולות להוציא גברים, ככה המרחשת כותב, שהסיבה לכך שנשים לא יכולות להוציא גברים בקריאת המגילה לפי חלק מהראשונים, זה בגלל שלפי שבקריאת המגילה, חוץ מהדין הזה של פרסום הנס, יש בקריאת המגילה גם דין של זכירת עמלק, ולפי חלק משלטות הראשונים, נשים לא מצובו בזכירת עמלק, ממילא הנשים יכולות להוציא את ה... נשים התחייבו לזכור את הנס, אבל נשים אין להם את המצווה למחות את זכר עמלק, ולכן נשים לא יכולות להוציא גברים בקריאת מגילת עמלק. ויש כאלה שעל פי זה, אחד מהאחרונים רוצה לחדש, שאולי יש בזה הבדל בין קריאה של לילה לקריאה של יום. שרק בקריאה של היום יש את שני הגדרים בקריאת המגילה ובלילה לא, ואז ממילא יהיה הבדל בין קריאה של לילה לקריאה של יום. זה נשאיר לשיעור הלכתי מעניין באמת לגדרים של קריאת המגילה. אבל רואים את העיקרון של מה ש... מה שאני מנסה להגיד זה שהרייבד שבא ולוקח את העניין הזה שקריאה בציבור של המגילה זה דבר שהוא יישאר, אני מחבר את זה לאותה מצווה שיש לנו לקרוא על מחיית עמלק בציבור כמצווה מאוד מאוד מיוחדת שצריכים להבין אותה. שאלה נוספת שאני הייתי רוצה להתייחס אליה השנה, התייחסנו אליה בשנים עברו, אני רוצה אבל בכל אופן לחדד את זה, במצוות חייב בן יש לי בסום יד לא ידע, דיברנו בשנים עברו על ארבעה מדרגות בקיום המצווה הזאת, אז את שתי המדרגות הראשונות אני סומך על זה שאתם זוכרים משנים עברו, שתי המדרגות שאני רוצה להתייחס אליהם השנה, זה המדרגה הזאת של שתייה כפי שהגדיר הרמב״ם, ישתי 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 עד שישן, ירדם מתוך ינום, העניין הזה של שתייה שמביאה לשינה, זה, כן, איזה סוג עבודת השם זה? כן, איפה יש מצווה מהתורה ללכת לישון? מצווה ללכת לישון. מהו תוכן המצווה? אז אני רוצה לחדל את זה קצת יותר, ועוד יותר באמת להבין את הגדר של אולי החייב יש לי בסומי, במובן של ההתמסרות הגדולה של לשתות יין בלי חשבון, כדי שתייה בלי חשבון, שגם היא אולי אנחנו נגיע אליה בסוף השיעור. דבר אחרון, וזה כבר יביא אותנו לתחילת ההסברה. חז"ל אומרים על מה שקורה בזמן המן, הדר קיבלו בימי אחשוורוש. שמה שקורה בזמן אחשוורוש, יש בו השלמה למה שלא היה במעמד הר סיני. במעמד הר סיני, קבלת התורה הייתה בכפייה, ובימי מרדכי ואסתר קיבלו את התורה מרצון. כן? וזה הודעה רבה לאורייתא על זה שבסופו של דבר עם ישראל, למרות שכפו עליהם את התורה, בסופו של דבר הגיע איזשהו שלב שעם ישראל קיבל את זה מרצון. אז נראה שהדגם הזה של המן, שהוא גורם לעם ישראל לחזור בתשובה ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, זה מוגדר קבלת תורה מרצון. ואילו כשאנחנו, כשחזל רוצים לתאר לנו את הגאולה העתידה, חזל אומרים שיש שני דרכים לגאולה. יש דרך של גאולה שחזל לא קוראים לה בדרך של זכו. ואם זכו, אחישנה, והקדוש ברוך הוא גואל אותנו בדרך של ניסים ונפלאות. ויש דרך גאולה שלא זכו. ומה חזל אומרים, מהי דרך הגאולה שלא זכו? מעמיד להם מלך קשה כאמן, ועושים תשובה. לכאורה. נראה, אני לא, זה מה שצריך לחשוב. המאמין להם מלך קשה כאמן, מה זה אומר? זה אומר שאז הגאולה היא תבוא בדרך של צרות צרורות, שעל כוחנו בעצם, ככה לכאורה נראה בקריאה הראשונה, על כוחנו אנחנו נצטרך לחזור לקדוש ברוך הוא מרוב צרות. אז כאן חז"ל לוקחים את הסיפור הזה של המן, ואומרים, הסיפור הזה של המן הוא הדגם הכי חזק לכך שאם עם ישראל לא ירצה לחזור בתשובה מעצמו, כבר הקדוש ברוך הוא ימצא דרכים להחזיר את עם ישראל בתשובה, דרך האמנים השונים שהוא יעמיד לנו, דרך הצרות הנוראיות שקדוש ברוך הוא זה, הוא יגרום לנו על כוחנו לחזור אליו. אז מה זה אמן? אמן זה דגם לקבלה מרצון, או אמן זה דגם לכפייה שעל ידי הקדוש ברוך הוא? או כמו שחזל אומרים, 48 נביאים עמדו לישראל, גדולה עשרה טבעת, ש48 נביאים עמדו לישראל, ועם ישראל לא חזר בתשובה, והנה, אחשוורוש רק הסיר את טבעתו ונתן את זה לאמן הרשע, ועם ישראל חוזר בתשובה. אז דגם למה זה? זה תשובה מרצון, זה גילוי רצון, או זה הכפייה? אז באמת בואו נתבונן קצת בעניין הזה של זכירת עמלק. כן, אנחנו כל השנה לא כל כך מתעסקים עם העמלק הזה. יש שני זמנים שאנחנו מתעסקים עם עמלק. פורים, סביבות פורים והעניין של פורים, ו שבית המקדש היה קיים, היינו מתעסקים עם המלאק, לפחות ככה באופן פשוט, ביום כיפור. פורים ויום כיפור, זה שני זמנים שמתעסקים בהם עם המלאק. כן, יום כיפור זה עבודת שני הסעירים, באופן פשוט. העניין הזה של עבודת שני הסעירים, זה העניין של ההתמודדות מול השטן, המלאק, שטן, הרע, וביום כיפור כל העניין שלנו זה להתמודד אל מול אל מול באמת השטן, אל מול השעיר שזה ביטוי לעמלק, ואנחנו זורקים אותו, מוחים את כן, את זכר עמלק בצורה הזאת שלוקחים את השעיר להזזל וזורקים אותו לארץ גזרה. זה בוודאי איזושהי פסוק פעולה מאוד חזקה של ביטול הרע, ביטול הרע, מלחמה ברע על ידי עבודת שני השעירים. אבל על ידי עבודת שני השעירים. אז קודם כל באמת זה עושה לנו איזשהו קשר שהוא מופיע ב... בכתבים הנסתרים, שעשו חיבור בין פורים לכיפורים. יש איזשהו מגע וקשר בין העבודה של יום כיפור לעבודה של פורים. לפי מה שאנחנו אמרנו, אנחנו מבינים את הדבר הזה, שגם יום כיפור וגם פורים, שניהם זה בעצם איזושהי השלמה למעמד הר סיני. מעמד הר סיני ניתנה, כן, היה מעמד הר סיני, מעמד הר סיני היה בו איזשהו כישלון, היה בו איזשהו דבר שלא לא, לא הצליח להיות מתוקן, ויום כיפור זה יום אחד שאנחנו בו מדברים על תיקון, השלמה למעמד הר סיני, ופורים זה היום השני שיש בו השלמה למעמד הר סיני. זה באמת שני ימים שזה הם, אפשר לבוא ולהגיד עליהם שהם ימים שהם באים לעשות תיקון למה שלא נגמר, מה שלא הצלחנו לתקן בקבלת תורה, ביציאת מצרים וקבלת תורה. אז שני הימים האלה הם ימים שבאים לתקן את מה שלא הושלם במעמד הר סיני. ובשני הימים האלה אנחנו באים מתמודדים מול עמלק. למה ביום רגיל אנחנו באמת לא מתמודדים עם עמלק? מה כל השנה אנחנו עושים עם עמלק, וביום רגיל, כן, בימים האלה, למה בימים האלה כן מדברים על עמלק? גם באיזושהי מידה, חשבתי לעצמי, כשהיה את הדבר הנוראי הזה בתחילת החודש, כן, את הפיגוע הנוראי בישיבה, למה בחג שהוא כולו צריך להיות שמחה, אנחנו מזכירים את זה שעוד יש רע בעולם? נראה מה זה שבת זכור? שבת זכור זה שאנחנו מזכירים לעצמנו יש עוד רע בעולם, וצריכים להתמודד אל מול הרע, וצריך כן, להמשיך להיאבק אל מול הרע. אבל למה באמת התקרנה היא בנויה בצורה כזאת שדווקא ביום שצריך להיות איזשהו סי של שמחה, אנחנו מקלקלים לעצמנו את השמחה בזיכרון הרע? בשנים האחרונות אנחנו גם, למי שזוכר, חודשי אדר הם חודשים שהם מועדים לפורענות. הרבה פעמים יש פיגועים לא עלינו בחודש אדר, כן, כשהיו את הפיגועים הגדולים במכוניות התופת, אז חודש אדר היה חודש שממש היו בו הרבה הרבה פיגועים. מה ההשגחה האלוקית כאן, או מה הסדר הזה שבחודש אדר אנחנו נזכרים ברע הזה שיש, ונזכרים בו ממש, מרגישים הרבה פעמים את הרע הזה בחודש אדר? דווקא משנכנס אדר מרבים משמחה, ואנחנו לפעמים, הנה, בחודש הזה חווינו כל כך את המציאות הזה של הרע בעולם. מה ההשגחה האלוקית כאן? מה הסדר? אז נראה כך. בכל השנה כולה, אנחנו לא רוצים להתמודד עם הרע. או לא רוצים להתמודד עם הרע. דרך ההתמודדות שלנו עם הרע היא בדרך שאנחנו אומרים, בוא, בלמה נתעסק עם הרע? בוא נבנה את הטוב. בוא נתעסק עם הטוב. אנחנו, אין לנו עניין לכל החיים שלנו להתעסק עם הרע. ואנחנו, עיקר מה שאנחנו כל השנה מתמודדים, אנחנו אומרים לעצמנו, יש לנו כוחות של טוב, ובוא נחזק את הטוב שבנו. ולהפך, אנחנו גם אומרים מבחינה, זה יש בזה גם אמירה מוסרית, ויש בזה גם דבר אמיתי, שאם אתה, כל החיים שלך נמצא בעמדה כזאת של התעסקות עם הרע, מה זה הרע הזה, ולזכור את הרע, ולדבר עם הרע, ולזה, לזה, זה, אתה מנפח אותו, אתה נותן לו בעצם נפח, אולי אפילו מעבר למה שיש לו. ולכן, דרך העבודה שלנו היא לא להתעסק כל הזמן עם הרע, ולא להתמודד כל הזמן עם הרע, ולבוא ולהגיד, אנחנו בעד הטוב, אנחנו מחזקים את הטוב, מחזקים את הטוב, מחזקים את הטוב, מחזקים את הטוב. והנה יש לנו שני זמנים שבאים ואומרים לנו, בסדר, הדרך לחזק את הטוב היא דרך טובה. אבל הדרך לחזק את הטוב היא דרך טובה, רק כשאתה לא רוצה לפתור את הבעיה בצורה מוחלטת. כשאתה מגיע לנקודות הכרעה, כשאתה מגיע לזמנים כאלה שאתה רוצה להגיע למצב של תיקון גמור, שמה אין לך ברירה, שמה אתה צריך גם להגיע לרגע הזה שאתה אומר, יש גם נקודות של רע שאני צריך להתמודד איתם, אני צריך להתעסק עם הרע. או אולי הייתי אומר בסגנון אחר. יש הבדל בין איזה סוג רע או רע שאתה מתמודד איתו בדרך כזאת שאתה מחזק את הטוב, ויש סוג רע שאתה לא מתמודד איתו בדרך שאתה מחזק את הטוב, אלא זה בדרך שאתה מודע לדבר הזה שיש רע ואתה זורק אותו לעזאזל, או אתה מוחה את זכר המלאק. יש שני סוגים של רע בעולם שאתה צריך להתמודד איתם, ויש זמנים שאתה צריך להתמודד מול רע מסוים שדרך העבודה שלך היא דרך של דווקא בזה שתתעלם מן הרע, אתה תצליח להתמודד, ויש סוג רע שהדרך היחידה שלך להתמודד זה שאתה תכיר בזה שיש רע ותילחם בו בצורה חזיתית כזאת. מה ההבדל בין שני סוגי הרע? זה מה שאנחנו מבחינים בין סוג הרע שהמלאק מבטא לבין סוג הרע האחר שיש. כשאנחנו חושבים למה יש רע בעולם, בדרך כלל אנחנו אומרים, האדם עושה רע כי יש לו איזה אינטרס, יש לו איזה מטרה, יש איזה רווח. הרע מרוויח משהו, לכן יש רע. כן, הרע אני יודע מה, אדם רוצה ליהנות מהחיים, אז הוא חי חיי תאווה, אז לפחות הוא נהנה מהחיים. אדם רוצה להרגיש כבוד, אז בשביל להרגיש כבוד הוא עושה כל מיני דברים, ואז אפילו שהוא דורך על האחרים, כן, אז הוא עושה רע, אבל בשביל להרוויח. אדם רוצה כסף, אז הוא הולך וגונב כדי שיהיה לו כסף, כדי שיהיה לו מעמד. הראש שלנו תמיד, כשאנחנו חושבים על הרע, זה, אנחנו חושבים על רע שיש לו איזושהי מטרה, איזשהו רווח. לחשוב, מה?
יש לו מטרה ורווח, זה יותר טוב.
בסדר, עכשיו, רע שיש לו מטרה ורווח, אז הדרך לפעמים להתמודד עם רע שיש מטרה ורווח, זה לעשות איתו עסקים. אבל להגיד לו, אתה חושב שאתה מרוויח? זה לא, מה פתאום? אם אתה, איזה הוא עשיר שמח בחלקו, מה אתה רוצה להרוויח? להיות שמח? תדע לך, אתה יכול להיות, להגיע לתוצאה הזאת, לרווח הזה, לא דרך זה שתעשה רע, אלא דווקא להפך, אני יודע זה שתעשה טוב. אדם שהוא ענוותן, הוא בסופו של דבר הרבה יותר מבסוט מאשר אדם שהוא גבתן. אדם שהוא נינוח הרבה יותר חי טוב מאשר אדם שהוא כעסן. אתה, הדרך ההתמודדות עם הרע מהסוג הזה, זה פשוט מאוד להראות לו שאתה, כן, יש לך חוש מסחרי יותר טוב מאשר הרע. כן, הרע חושב שהוא מרוויח מהדבר הזה שהוא עושה, לא, סתם, זה שטויות, תראה לו את זה, שלעשות טוב זה, זה, זה שווה יותר. זה דרך ההתמודדות של מה שאני טענתי, שכל השנה אנחנו בעצם, מה שאנחנו מתמודדים עם הרע, זה, זה דרך זה שאנחנו מחזקים את הטוב, מראים כמה הטוב מעשיר אותנו, כמה הטוב בונה אותנו, ואז לא שווה לעשות רע, ואז לא שווה לעשות רע, זה דרך התמודדות עם רע, שסיבת הרע זה כדי לייצר איזשהו רווח. אבל פה יש איזשהו חידוש, שיש בעולם שלנו גם סוג רע אחר, כמו שלעניין הטוב, וזה ההבדל בין ישראל לבין עמלק. כשאנחנו חושבים למה להיות טובים, למה לעשות טוב, אז אפשר גם על הטוב לחשוב במבט של אנחנו עושים טוב, כי הטוב מביא לכל מיני דברים. הטוב מביא לכל מיני דברים מופלאים. כן, הטוב בונה לנו חיים עשירים, הטוב נותן לנו איך מלמד אותנו תורה, ואז הוא מדריך אותנו טוב, נבנות לנו משפחות בריאות, המון המון דברים. למה הטוב הוא כדאי? אבל בעניין הטוב, אנחנו כבר מבינים את הדבר הזה, שהעומק בעצם הוא שלמה אנחנו רוצים לעשות טוב? לא בשביל להרוויח. אנחנו עושים טוב בשביל הטוב. אנחנו עושים טוב לשם טוב, לא לשם רווח מסוים. אלא בגלל שאנחנו מאמינים בערך הזה שנקרא טוב, בגלל שאנחנו קשורים לעצם הטוב, זה המנוע שלנו לעשות טוב. זה המנוע שלנו לעשות טוב.
מה זה טוב? זה כיף? מה זה טוב?
לא. טוב זה השלמות, זה הכלליות, זה הדבר שמכיל את הכל. כיף, אתה משכת את הטוב למשהו מאוד פרטי, משהו מאוד מקומי, משהו מאוד זמני. כשאנחנו מדברים על הטוב, אנחנו מדברים על הציור השלם של השלמות, של הדבר שכולל את הכל, הדבר שאין בו שום מגבלה, שמקור הטוב זה ודאי הקדוש ברוך הוא, וגם הופעת הטוב זה כל מקור, זה הכל, המגע הזה עם הטוב העצמי הזה, זה הדבר שבאמת מושך אותנו לעשיית טוב. כלומר, אנחנו בעניין הטוב, אנחנו מבינים את הדבר הזה, שאנחנו צריכים לעשות טוב, לא בגלל שמהטוב יש כל מיני רווחים, אלא עשיית הטוב לשם הטוב, כדבר עצמי. כשאנחנו מדברים על עמלק, אז חז"ל מסבירים, עמלק הוא בחינה של רש, זה בחינת הנחש, כי אנחנו יודעים מסכת בבא קמא. שמה אנחנו יודעים, מה זה הנחש? הנחש, כל החיות באות ואות ואות לנחש. אתה נושך, מה הרווח שיש לך מהדבר הזה שאתה נושך? כן? כל מה שהנחש עושה הוא נושך, מה באמת המנוע של הזה? זה כוח של רע בשביל רע. כן? זה איזשהו רצון לעשות רע, קדוש ברוך הוא ברע, שטן ברע כנראה, שיש בעולם כוח של רע, שהוא רע עצמי. כן, גם הרע עצמי, ודאי שהעצמיות של הטוב היא הרבה יותר עצמית מאשר הרע עצמי. כן, אבל עוד שנייה נברר את הדבר הזה. אבל מה זה רע לשם רע? זה בעצם עמלק, שהוא יושב במדבר, והוא כשהוא הולך ויוצר סביבה כזאת של כל מי שנכנס לאוטונומיה שלו, הוא פוגע בו, זה לא בגלל שמה שעמלק פוגע במי שבא לסביבה שם, הוא גם קצת מרוויח, אבל עיקר מה שעמלק רוצה זה שידעו שלא מתעסקים איתו, שבסביבה שלו יש בלגן, שיש סדר. כלומר, אני מצייר את הדברים בצורה כזאת. עם ישראל היה במצרים. הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים באותות ומופתים. היציאה הזאת ממצרים היא כבר באה לעשות איזשהו סדר בעולם, שעם שמשעבד עם, זה לא עובר בשתיקה. הנה הקדוש ברוך הוא עושה דין בעולם, ואותו עם מקבל איזשהו ייעוד להיכנס לארץ ישראל ולהביא לעולם איזושהי בשורה מוסרית, איזושהי בשורה של סדר, בשורה שהיא תגרום לעולם שיהיה בו יותר שלום, שיהיה יותר יישובו של עולם, יהיה זה. עמלק, כשהוא הולך ופוגע בישראל, עיקר הפגיעה של עמלק בישראל, זה לא כי הוא רוצה להרוויח משהו מעם ישראל, הוא לא בא ולוקח משהו, אלא הוא רוצה לפגוע בסדר. זה הרע, הוא מתנגד לכך שיהיה סדר בעולם. זה פגיעה, אתם אומרים, זה רע לשם רע, הכוונה זה לא שהרע מרוויח משהו. כי אם אתה עומד להרוויח, אז אתה בעצם שייך לטוב. כבר יש לך ראש שאתה רוצה שיהיה עולם בנוי. כן? אתה רוצה שיהיה איזשהו עולם בנוי, רק אתה עקום איך אתה עושה את הדבר הזה. זה הרע שרוצה להרוויח, הוא רע שכבר נכנס בסיסית לחשבון, לראש של הטוב. רע עצמי מה הפירוש? זה רע שלא סובל את הטוב. לא יכול לסבול את הדבר הזה שיש סדר, שיש כללים, שיש זה, זה איזשהו כוח הרסני, כוח של הרס. כן? כוח שלא מקבל את הדבר הזה שהעולם ילך ויבנה. זה כוח של מוות. זה כוח של פגיעה. זה הנחש. וזה מבחינתנו התיאור של עמלק. התיאור של עמלק זה התיאור הזה של רע שהוא לשם רע. עכשיו, בוודאי, שכשאנחנו שואלים את עצמנו, מי יכול להתמודד מול רע כזה? מי יכול להתמודד מול רע כזה? מי יכול להתמודד מול רע כזה? קודם כל, אני אתן לכם הממשלה. מה הקושי, באמת, לדבר על עמלק? זה מזכיר לי אדם שהוא חולה. אז אם לאדם יש איזו מחלה, צינון, אני יודע מה, או אני יודע מה, שפעת, חולשה, אז זה נכון שמה הוא יעשה? ייקח תרופות של סבתא. ייקח תרופות של סבתא. ישתתה עם דבש, וזה בסופו של דבר. יתגבר על ה... אני יודע מה, על הצינון שלו, יתגבר על השפעת שלו, זה כשזה סוג מחלה כזאת. אבל אם יש לאדם לא עלינו גידול, אם יש לאדם לא עלינו גידול, ישתת תרופות של סבתא, אז גם, יש כאלה אומרים, גם עם גידול, אתה יכול להתמודד על ידי זה שאתה מחזק את הכוחות הבריאים של זה. אבל, בדרך כלל, מה שאנחנו מבינים את הדבר הזה, או לפחות כשהגידול כבר מתחיל להיות כבר יותר גדול, אז אנחנו מבינים את הדבר הזה, שאם אתה לא תהיה מודע לדבר הזה שיש לך גידול, אז אתה לא תצליח להתמודד עם הדבר הזה. את הגידול הזה אתה צריך להוציא מתוכך, לחתוך אותו ולהוציא אותה. זה מוגלה שאתה חייב להוציא אותו. הרבה פעמים יש בני אדם שכשמגלים להם את, נגיד שהם חולים, שיש להם גידול, אז הם אומרים, אז הם בעצם אומרים, האמת היא שכיננו בתוכנו כבר שנה, שנתיים, הרגשה הזאת שאולי יש לנו את הדבר הזה, אבל כל הזמן ככה דחקנו את הקץ, לא רצינו לעמוד מול הדבר הזה שאולי יש לנו את המחלה הזאת, והנה עכשיו אנחנו באמת מודעים לדבר הזה שיש לנו את המחלה. כלומר, יש משהו שבאמת אנחנו, קשה לכל אדם ואדם להגדיר את זה שיש לו מוגלה או שיש רע בעולם. זה דבר שהוא, אף אחד מאיתנו לא קשה לעשות את הדבר הזה. עכשיו, מה באמת נותן כוח לבן אדם לגלות את זה שיש לו? כן, מתי הוא מעיז לגלות את זה שיש רע? אדם מעיז לגלות את זה שיש רע כשיש שתי אפשרויות. או כשהאדם מרגיש שיהיה לו כוח להתמודד מול הרע הזה. זה אפשרות אחת. שאדם מגלה את זה שיש רע, הוא מעיז לדבר על זה שיש רע, כשהוא, יש לו איזשהו, יש לו איזשהו ביטחון, שהוא יצטרך להתמודד מול הרע הזה. או, במקרה אחר, זה כשהאדם כבר הגיע למצב כזה, שהוא מרגיש שאם הוא לא יתעסק עם הרע הזה, אז הוא ימות. הרע הזה הולך וגודל, הולך וגודל, הולך וגודל, זה... אם הוא לא יתעסק עם הרע הזה, אז הוא לא יצליח באמת לחיות, אז האדם אין לו ברירה, והוא אומר, טוב, אני אעשה את המלחמת, אין ברירה שלי, אין לי ברירה, אני צריך להודות על האמת הזאת שיש רע, ואני נלחם על החיים ועל המוות, כן, נלחם על החיים ועל המוות, מגיע לנקודת אמת כזאת, שהאדם מבין את הדבר הזה, או שאני מחליט להתאבד, ואז אני לא אשים לב לך, או שאני מתמודד עם הרע. זה בעצם המשל שאני אומר לגבי העניין של המחלות. עכשיו, בואו נחזור לנושא הזה של המתק. כן. זה רק משל. עוד לא הסברנו את הדברי תורה שסביב המשל הזה.
זה קצת אחורה. אם אני מסתכל כאילו בתור איזה המלאקים.
כן.
אז אם יש איזה עם שהוא ניצח את מצרים ואני מפחד ממנו, אני לא בשביל לשנות סדר בעולם, אני באמת רוצה לשלוט על עם ישראל, ואם אני אשלוט...
לא, המלאק לא רוצה לשלוט על עם ישראל. המלאק לא רוצה שעם ישראל יעשה סדר בעולם.
הוא רוצה להיות
מלך, שיהיה לו כולם. הוא רוצה שיהיה בלגן, כי הסדר מפריע לו.
הוא לא עושה את זה בשביל כבוד, הוא לא עושה את זה בשביל עוצמה, הוא לא עושה את זה בשביל...
לא, לא, המלאק לא. המלאק זה עם בזוי, עם שבט, ברברי, בדואי, מה הוא צריך כבוד? הוא יודע שאין לו כבוד. הוא ממזר, בן ממזר, מה איזה כבוד יש לו לעם הלך?
אני לא מבין את זה, הוא רוצה לשלוט את כל העולם.
זה באמת לא...
המלך, המלך הוא לא עם שעומד לשלוט, הוא לא בא להחליף את עם ישראל. הוא טרוריסט! זה מה שהוא! הוא לא רוצה שיעשה לו בעולם!
אנחנו מכתבים מה נראה לי, מה הם חושבים?
טוב, תראה, זה כל דבר אתה יכול להגיד זה. אנחנו... מתוך איפה שאנחנו נמצאים, מתוך מה שאנחנו לומדים, אנחנו נסים לתת הסברה. לא כתוב באף מקום את הדבר הזה שהמלאק רוצה לשלוט במקום עם ישראל. גם זה לא עם שתפס מקום כזה חשוב של לשלוט בעולם. זה מה שאני מביא את ההמשלה הזאת של חזל הנחש הזה, כן, הנחש, שבאים אומרים, זה סוג, אנחנו צריכים להבין, זה אני מסכים. אני מסכים, אני מסכים לדבר הזה, כמו שאתה אומר. זה כבר אנחנו מתחילים להגיע, למה צריכים לקרוא פרשת זכור? יהודי באמת כמוך לא יכול, לא מבין, לא מאמין שיכול להיות רע לשם רע. אחד מעם ישראל שכל הנפש שלו היא נפש של טוב, לא יכול להבין שיש רע לשם רע. בסיפור הזה שם, במה שהיה בפיגוע הזה הנוראי בישלט שם. אז סיפרו שהיה איזשהו בחור, המחבל עומד מולו, חמשו זה, והוא עומד לראות בו, והוא מתחיל להתחלות, הוא לא מבין, אנחנו לא מבינים את הדבר הזה, זה בכלל לא השפה של הרע הזה. הרע הזה זה לא השפה שלו, זה בכלל לא נוגע לו, זה בכלל לא דיברת בשפה שלו. אז זה באמת קודם כל ההבנה, קודם כל הראשונית שאנחנו צריכים להבין. מה הסכנה באמת? למה כל השנה אנחנו לא יכולים להזכיר את המלאק? למה כל השנה אנחנו לא יכולים להזכיר את המלאק? מפני שאם השפה שלך היא שפה של טוב בשביל, ואתה מתמודד עם רע עצמי, הוא בוודאי יאכל אותך בלי מלח. הוא ינצח אותך. כל פעם שמישהו עושה דבר, כי זה העצמיות שלו, זה הדווקא שלו, ואתה חושב איך להביא תועלת, אז אין לך שום סיכוי, כי אתה בכלל לא מדבר לדבר שלו, הוא נחוש במה שהוא רוצה, ואתה לא נחוש במה שהוא רוצה, אתה רוצה בשביל, רוצה בשביל ממנה, אז אתה חלש יותר. טוב, לא עצמי, לא יכול להתמודד מול רע עצמי. מתי אנחנו יכולים לדבר על המלאק? רק בנקודות במשך השנה שאנחנו מגיעים לתובנה של טוב עצמי, רק כשאנחנו מגיעים לכך שאנחנו, לנקודות מגע עם זה של טוב שהוא לא בשביל משהו, אלא טוב עצמי, אז יש לך בכלל את הכוח, אז יש לך את המעמד שאתה יכול בכלל להתמודד מול הרע. כי כשאתה לא נמצא במקומות הגובה האלה, כשאתה לא נמצא במקומות כאלה שאתה באמת מחובר לטוב, לא בשביל, אלא אתה מחובר לטוב של עצמו, כדבר עצמי כזה, בלי שאתה מרוויח מהדבר הזה, אז באמת אתה תוכל להתמודד המיוער הזה. ואז אתה יכול להזכיר את המלאק. אז אתה יכול להזכיר את המלאק. עכשיו, בואו קצת נאמר עוד משהו. למה באמת זכירת המלאק היא צריכים לעשות אותה בציבור? למה זכירת המלאק צריך לעשות אותה בציבור? מפני שכמו שמרדכי אומר את הדבר הזה, היכולת להתמודד עם המלאק היא תלויה בכך שכל מי ששייך לטוב מתגייס למלחמה הזאת. אתה צריך עוצמה בשביל לפתור את הבעיה, את בעיית העולם. כן? יש בעולם שלנו עולם של מאבק גדול בין הטוב והרע. רוב המאבק בין הטוב והרע זה, זה הקרבות הקטנים. זה הקרבות הקטנים על מה כדאי יותר. כן, ברמה הזאת של מה שאנחנו אמרנו, זה כיף להיות טוב, כיף להיות רע. לא כיף רק במובן הקטן, אלא כוונה, מה מרוויחים יותר? זה רוב ההתמודדות של רוב השנה. והאופי של עבודת השם של רוב השנה, זה סוג עבודת השם באמת מקומית יותר. כן, המלחמות היומיומיות, הבירורים היומיומיים, זה רוב השנה. וזה באמת עבודה מאוד מאוד חשובה, שאנחנו צריכים לעשות את העבודה הזאת. יום כיפור ופורים, זה צריך להיות איזה סוג, חוץ מזה שבאמת יש גם בימים האלה בחינה של, שזה עוזר לנו לעבודה של כל השנה, וזה מה שעברתי, שיש בחינה בשתיית יין, שזה בחינה של, של עוזר לנו לעבוד את השם כל השנה. אז יום כיפור, אנחנו בוודאי מבינים איך יום כיפור עוזר לנו לעבודה של כל השנה. ובשתיית היין משנים עברנו, דיברנו על הדבר הזה, איך שיש צד כזה שצריכים לדאוג שהשתיית היין היא גם קשורה לעבודה המוסרית של כל השנה. יותר קשה להבין איך זה. זה בשנים עברנו, דיברנו יותר איך. יש בחינה שעבודת השם של פורים זה סוג עבודה של כל השנה. אבל יש משהו גם ביום כיפור וגם בפורים שזה צריך להיות סוג עבודה אחר. זה סוג עבודה אחר. זה סוג עבודה שבאים ואומרים לכל אחד ואחד מעם ישראל, חוץ מהאחריות האישית שיש לך, חוץ מהדבר הזה שאתה צריך להתמודד עם החשבונות האישיים שלך, ועם העבודה הקטנה שלך, ועם העבודה הפרטית שלך, חוץ מזה יש מלחמה כללית, ענקית, עצומה, באיזושהי נקודה שורשית מאוד, באיזושהי נקודה מאוד 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 כללית, שגם שמה יהודי נתבע לתת את שלו, לתת את הכתב שלו. ושמה בשביל לנצח בעבודה הזאת, התנאי הבסיסי לדבר הזה הוא להכנוס את כל היהודים. צריך באמת כל אחד ואחד מעם ישראל. צריך את כולם להתגייס לדבר הזה. ואם חס וחלילה יש איזשהו אחד שלא מצטרף למלחמה הזאת, זה כמעט אין סיכוי להצליח לנצח. כלומר, זה דורש באמת את ההתגייסות של כל הטוב העצמי שיש בעולם כדי להתמודד אל מול הרע העצמי שיש בעולם. וזה סוג העבודה של פורים. ועד עכשיו אנחנו נאמר מה שקצת כבר דיברנו בשנים עברו. מה העניין הזה? אז קודם כל אנחנו מסבירים למה באמת זה רק הפסוקים היחידים שנבחרו לקרוא בתורה בציבור. לא כתוב את הדבר הזה שפסוקים אחרים לא חשובים או זה. ב- בוודאי, מבחינת אולי עבודת השם הפרטית של הבן אדם, כשאומרים לבן אדם ציבורי, ואהבת את השם אלוקיך, עוד פסוקים אחרים, בוודאי! רוב התורה כולה לא מתעסקת עם, עם הנקודה הכי שלפתור את הבעיה הכלל עולמית, שיש רע בעולם, שיש שטן בעולם, שיש יצרה בעולם, שיש לו שורש, השורש שלו הוא מאוד מאוד עצמי כזה, ואחרי כן הוא מתלבש בכל מיני צורות. כל התורה כולה היא מדריכה אותנו, מעירה לנו איך מתמודדים עם, עם רוב העבודה. אבל יש גם לזכור את הדבר הזה, שמעבר לדבר הזה יש איזשהו מאבק גדול בין הקדוש ברוך הוא לבין השטן, כביכול. זה המאבק הזה בין, שהקדוש ברוך הוא אומר, זה מאבק בין עמלק לביני. מחון חצר עמלק, זה איזשהו מאבק נוראי שבריאת העולם היא אפשרה את המציאות הזאת של הרע. ו... מה? כן, וכל העולם הוא בעצם צריך לצעוד לכיוון הזה שנצליח להתמודד מול הרע השורשי הזה. והקדוש ברוך הוא אומר, כל אחד ואחד מישראל הוא החייל שלי להתגייס למשימה הכלל עולמית הזאת. וכך אנחנו מבינים את העניין הזה של השינה. כן, אז אמר אני בונה על מה שדיברנו קצת שנים עברו, אבל זה הרבה יותר חד מה שאנחנו הולכים עכשיו לומר. בפורים, מה שאנחנו מדברים עכשיו זה שבפורים, אדם צריך להגיע לפורים לא לחשבונות האישיים שלו. יש קצת בפורים גם של החשבונות האישיים. אבל תנסו, או כל אחד ואחד מאיתנו ינסה, באמת לדבר על עיצומו של יום, מה שנקרא. לדבר על עצם ההרגשה של המפגש עם הקדוש ברוך הוא, עצם התביעה הזאת של קשר עם הטוב, בלי לחשוב איפה אני נמצא, איפה זה, אלא הזעקה הפנימית והבהירות הגמורה שכל הטוב שבעולם קשור ותלוי בזה שאנחנו נהיה קשורים לקדוש ברוך הוא. אז ההרגשה הפנימית הזאת, התחושה הזאת, היא בעצם דורשת, זה מעין, כמו שהייתי שואל אתכם כזה דבר. יש איזה ראש, נגיד ניקח את בגין. בגין בהחלטה, נגיד אחת ההחלטות הכי קשות שהיה לו, הוא היה צריך להחליט על הפצצת התקור האטומי בעיראק. והוא, בסופו של דבר, לוקח על עצמו את האחריות הזאת, החלטה גורלית, נוראית, שבה תלוי כל המון המון דברים בעולם תלויים בהחלטה הזאת של הפצצת הכור האטום. והוא קיבל את ההחלטה הזאת. האם אחרי כן הוא יכל ללכת לישון? אין שום סיכוי שהוא יוכל ללכת לישון. הוא כל כולו עומד במתח הזה. האם הוא... מה קורה שם? יצליח, לא יצליח, כן יצליח, לא יצליח, כן יצליח, זה. בפורים כל יהודי, לא מדובר על זה שאדם, מה שאני בא להסביר ככה, זה שאפשר באמת, אם אנחנו היינו אומרים שהעניין של השינה זה ללכת לישון כמו תינוק, באמת ללכת לישון כמו תינוק, אין בזה שום בעיה, אין בזה שום עבודה נוראית. תינוק יודע את הדבר הזה שיש לו אבא ואמא, כולו האחריות שלו זה לישון, זה לא אחריות קשה לישון. הוא צריך פשוט מאוד להיות תינוק טוב, ישן טוב, זה התפקיד שלו, זה לא בעיה. זה לא עבודת השם לישון כמו תינוק. מה מדובר? מדובר פה על אדם שהוא ראש ממשלה. מדובר פה על זה שבפורים כל יהודי לוקח על עצמו את האחריות של כל העולם. על זה אנחנו מדברים, שבפורים כל יהודי צריך לקחת על עצמו את האחריות על זה שיש רע בעולם. כל אחד ואחד מאיתנו נהיה לו תפקיד הרבה יותר חשוב מבגין בפצצת הכור האטומי. כי בא בכל יהודי תלוי הדבר הזה. האם הוא יהיה ברור לדבר הזה שהטוב תלוי בקרבת השם ושהרע תלוי במלחמה בהשם? או לא, ובזה תלוי התיקון של העולם או לא. אז השערה הפנימית שהאדם נמצא בה היא שערה נוראית, אחריות נוראית, הרגשה שהעולם הוא לא רובץ עליי. מה שדיברנו בסעיף באורות הקודש, שבפורים באמת אנחנו מתמלאים את הבושה הפנימית הזאת, כלומר אנחנו יודעים את הדבר הזה, שכל היכולת שלנו לעשות תיקונים לפי הכמות שלנו, לפי הכוח שלנו, וזה, מה זה? זה פחים קטנים. יש, צריכים להגיע לרמות מעל ומעבר לכל החשבונות הקטנים שאנחנו נמצאים. כן, אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו מקום לגמרי אחר, ושמה, אז בפורים לא אומרים לנו סתם תלך לישון, אלא אומרים לנו, תקרא מגילה, תבין שבך תלוי, אתה מרדכי היהודי, בך תלוי הדבר הזה, האם הרע יהיה בעולם, לא יהיה בעולם, זה, ואז אל תלכת לישון ולהבין את הדבר הזה עם כל האחריות שלנו, זה בגלל שאנחנו עושים את מלחמתו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו הולכים לישון, כי בסופו של דבר, זו מלחמה של השם, שהיא נותנת לנו את הפשוט ללכת לישון, זה סוג העבודת השם של פורים, של המלחמה להשם בעמלק מדור דור. עכשיו, בואו ננסה להבין. טוב, ניקח עוד 10 דקות רבע שעה. עוד 10 דקות רבע שעה, כי אני רוצה לעשות איזושהי הבחנה בין פורים ליום כיפורים, כן? גם לעשות איזושהי הבחנה בין פורים ליום כיפור. אז נאמר כך. קודם כל, מה באמת התוכן של ההופעה של הטוב בפורים? למה חז"ל מגדירים את האדר קיבלו בימי אחשוורוש, שבפורים באמת מגיעים מכוח המן להופעת הטוב, לעניין הזה של הטוב? אז העניין הוא כזה. בכל השנה כולה, גם הנהגת הקדוש ברוך הוא היא כזאת, וגם אנחנו מנהיגים את עצמנו ככה, שאנחנו לא נותנים לרע להראות מה הוא באמת. הרע הוא נמצא במסכים, כן? הוא לא מגולה הרע. אנחנו שמים אותו בכל מיני כיסויים. הרע מתחבא בכל מיני מחבואות, כן, בכל מיני מחבואים. הוא מתלבש בלבושים כאלה שהוא לא כל כך מאיים. אז מצד אחד זה מאוד טוב, כי רע צרוף, קשה מאוד כל הזמן לעמוד מול הדבר הזה שיש כזה רע. קשה מאוד לעמוד מול זה שיש רע. גם זה לא חוכמה, אם כל כך הרע גלוי, אם כל כך הרע גלוי, אז לא כל כך קל לעבוד את השם. כי הרע גלוי. כל הוור של העולם הזה, כל הניסיון של העולם הזה, כשלא כל כך ברור מהו הטוב ומהו הרע, זה העבודה הגדולה שלנו כל השנה, לא להתפתות, ולא לחשוב שאין איזשהו מאבק גדול, בטח שיש מאבק גדול, אבל כמה שאנחנו מכל השנה ננסה לעשות מאמץ, זה שהקדוש ברוך הוא שומר על העולם ולא נותן לרע לצוף, זה כי הקדוש ברוך הוא רוצה לשמור על העולם, אי אפשר שכל הזמן הרע ישלוט. אבל כשרוצים לעשות את הפתרון לעולם, הפתרון הסופי לעולם, הפתרון הסופי במובן החיובי, כשהקדוש ברוך הוא רוצה באמת לפתור את הבעיה של העולם, הקדוש ברוך הוא חייב לתת לרע לשלוט. הקדוש ברוך הוא חייב לתת לרע לצוף על פני השטח, כי כל הזמן הקדוש ברוך הוא מדכא את הרע, לא נותן לרע לשלוט. אבל כשמגיע הארץ, נותן לרע להיות חזק. ככה מסביר הרמח"ל את העניין הזה, למה לפני הגאולה הקדוש ברוך הוא נותן לרע לשלוט, והצדיקים הם מסכנים, והרע הולך וגובר לפני הגאולה. מסביר הרמח"ל, אין דרך אחרת לגאול את העולם אם לא תיתן לרע להביא את עצמו לידי מיצוי, כאילו להיות כמה זה, ואז לא תשתלט עליו. כי אם אתה כל הזמן מדכא אותו, אז לא הוצאת את כל הרע שיש בעולם. אתה חייב, כן, רעיון המכונת כביסה
שראש הישיבה לפעמים מדבר, שכשאתה רוצה לנקות את הבגד על כמרה, אתה צריך לתת לכתמים לצוף, לתת לרע יכולת להיות
בעל עוצמה,
ואז אתה יכול לטפל ברע. אז מה זה בעצם?
מה יש בפורים? בפורים עם ישראל הגיע לגלות, ופעם ראשונה, כשמגיעים באמת לגלות, שאפשר באמת להיחשף לרע. פורים באופן בסיסי זה זמן של אסתר. אנוכי אסתר אסתר. זה נותן באמת לרע אפשרות להתגבר. זה באמת מה שהיה בפורים. אבל דווקא האסתר הזה של הרע הוא בחינה של לפני שבר גאון. כלומר שהיכולת להביא למלחמה ברע הוא מחייב אותך שתיתן לרע להתגלות, עוד פעם אחרי כן תוכל להילחם נגדו. כן, להילחם נגדו. עכשיו, מה באמת, איך זה בונה את האומה? איך זה בונה את עם ישראל? כל מה שעם ישראל, זה מה שחז"ל אומרים, הדר קיבלה ממאה אחשוורוש. כל מה שעם ישראל במעמד הר סיני כפה עליהם הר כגיגית, הכפה עליהם הר כגיגית בגלל שבמעמד הר סיני היה מעמד שהוא כל כולו לא נתן לרע להתגלות. קדוש ברוך הוא לא נתן לרע להתגלות. אז זה שעם ישראל בחר בטוב, כי הוא לא בחר את זה מתוך הבנה עמוקה שזה הטוב והרע הוא רע. עוד נשאר הדבר הזה שאין בהירות גמורה מה טוב מה רע. אבל כשמגיע הרגע, תקופה בעולם, שהיא תקופה באמת בסיסית נוראית של גלות, של אסתר, כן, של אסתר, אבל התקופה הזאת היא מאפשרת לעם ישראל לעמוד אל מול מה המשמעות של עולם רע. ועם ישראל הרי בפנימיותו לא שייך לרע הזה, על עם ישראל, מכוח זה שהרע מגלה באמת את עצמו, אז פתאום הוא תופס את עצמו ואומר, בטח אני לא שייך לרע הזה. כן? עם ישראל בהתחלה יורד לגלות. ואז נמצאים במלכות אחשוורוש. אז מלכות אחשוורוש בהתחלה לא נראית משהו נוראי. ואז אפילו מנסים, הולכים למשתה אחשוורוש. כן, אחשוורוש זה כנגד התרבות המערבית. כרצון איש ואיש כזה. של אין חוט שדרה, אין אמירה, בסדר, ככה נותנים לעסק לזרום כזה זה. ואז זה לא נראה רק כל כך נורא, והולכים ונהנים מסעודתו של רשע. אז חז"ל אומרים, כבר כשהם הולכו ונהנו מסעודתו של רשע, אותו רשע, עם ישראל הרגיש משהו שזה לא מתאים לו, שלא עשו אלא לפנים, כן? לא, כל ההשתתפות הזאת, לא, זה לגבי ההשתחוות לצלם, לא עושה לו לפנים. וזה גם, גם אנחנו מרחיבים את דברך הזה, גם אני מטוס. לא, לא הכרחי, לא. יכול להיות שבאמת בנהנו מסעודו של רשע, באמת התרבות המערבית היא יותר מבלבלת. וקשה לזהות שהיא באמת רע. אבל פתאום אנחנו רואים שהחשברוש הזה, בגלל החוסר, חוט שדרה, בגלל זה שהוא כרצון יש ואיש, בגלל זה שהוא בסופו של דבר רוצה להיות טוב לבוא זה, הוא בסופו של דבר בעולם שאין אמירה, כן, בעולם של חופש, בעולם שזה, בסופו של דבר, מה נשאר לכל הזה? כל אחד חוטף כפי יכולתו בעולם הזה, כן, זה תרבות המערבית, חטוף כפי יכולתך. ואז מציעים לתרבות המערבית הזאת איזושהי הצעה מגונה שהתרבות המזרחית באה ומציעה, של אני אעשה טרור, כן, ניתן, המן בא ונותן כסף ואומר הנה אני, כן, זה חשוב, אני אומר בסדר, מה אני אתחיל עכשיו להילחם נגד הטרור הזה, כן, זה אין לי ערכים, אין לי כוח לעמוד מול המן הזה, זה הוא בי הוא לא פוגע, זה יאללה בסדר, זה אתה תתססק עם הרע, אני אחיה את חיי וזהו. זה הרי מה שהגויים עושים לנו גם היום. אנחנו בעולם של אחשוורוש. אנחנו בעולם שמכל הכיוונים הגויים מסרסים, לא נותנים לעם ישראל הטוב יכולת להתמודד מול העולם. מצד אחד, התרבות המערבית שהיא מכניסה את זה שאי אפשר לקבוע איזשהם דברים, מצד שני, התרבות המזרחית שהיא קוראת בשם השם בצורה עמוקה והיא עקומה והיא, כן, איזשהו רוע שבא בשם, בשם השם וזה לא נותן לך יכולת להילחם בזה ואין יכולת להתמודד מול הדבר הזה. זה העולם שעם ישראל היה בו בזמן אחשוורוש.
עולם שבסופו של דבר עומדים ורואים כמה העולם הזה נהיה רע, וכמה העולם בלי קשר לקדוש ברוך הוא, בלי אמונה, בלי קדושה ובלי אמונה, שזה שני היסודות שהיו צריכים להתמודד, כן, מול אחשוורוש, זה מה שיש, שנה שעברה הרחבנו, שמול אחשוורוש היה צריך להעמיד עולם של קדושה, מול אמן היה צריך להאמין עולם של אמונה ושל אמת, כן, שני היסודות האלה, זה שני היסודות שאנחנו צריכים להתמודד איתם. מול התרבות המערבית להעמיד עולם של קדושה, מול התרבות המזרחית להעמיד עולם של אמת ואמונה. זה שני ההתמודדויות הגדולות שהיה לעם ישראל. דיברנו שנה שעברה על זה שהתפקיד העיקרי של מרדכי זה לעמוד מול, להגביר את האמונה ואת האמת, והתפקיד העיקרי של אסתר היה לעמוד מול הטומאה של אחשוורוש, כן, להיות בבחינת הקדושה. זה היינו שיחה של שנה שעברה, שהרחבנו בעניין הזה. אבל מה היה שם העניין הזה שעם ישראל מגיע להדר קיבלו בימי אחשוורוש? ההדר קיבלו בימי אחשוורוש היה, וזה אני חושב המעמיד להם מלך קשה כאמן. המעמיד להם מלך קשה כאמן זה לא זה שעם ישראל יחזור בתשובה בגלל שצרות צרורות או כל מיני דברים האלה. הצרות של היה לא עלינו מזמן הנאצים ובמחשימם, זה, הם היו צרות הרבה יותר נוראיות, ואנחנו לא יודעים זה, איך זה, אם זה הצליח להחזיר בתשובה או לא. הצרות, המלך קשה כאמן, זה לעמוד מול עולם רע, מול עולם שבסופו של דבר מתנהל לפי כללים רעים, וכשעם ישראל יהיה מודע לדבר הזה שעולם בלי אמונה ובלי קדושה, זה עולם רע, הוא יקבל על עצמו את האמונה והקדושה. זה ההדר קיבלו על ימי אחשוורוש. כלומר, ההדר קיבלו על ימי אחשוורוש הוא שמתוך כל מה שעם ישראל הוא לא מצליח באמת לבחור בצורה מוחלטת בטוב, בגלל שהטוב והרע הם יחסיים כאלה, הם לא עד הסוף. ברגע שהרע הולך עד הסוף, אז זה מעורר בעם ישראל את הנקודות הפנימיים האלה, שעם ישראל מבין, אני לא יכול להיות שייך לעולם הרע הזה, ואני כולי מוכר בטוב.
לך זה הכוונה שרוצה להילחם בישראל, זה הולך עד הסוף?
איך?
הרב אמר, כשהרע הולך עד הסוף,
כמובן
כשמלחמים בישראל?
זה מופיע בצורה הזאת של מלחמה בישראל. זה מופיע תמיד בצורה הזאת של מלחמים בישראל. גם... זה נכון שגם השואה... היא חלק ממה שהרמח"ל אומר, שלפני לפני הגאולה הרע צריך הרע צף. אבל זה אני רק מה שאני טענתי, השואה כשלעצמה, עצם הצרות כשלעצמן, הם לא גורמות את החזרה בתשובה, אלא הצרות ואחרי כן המוסר שמסתובב סביב העניין, סביב הדברים האלה, זה מה שקוראים את התשובה. זה שהחשברוש והאמן עושים את זה בלי מקיפות מצפון, ולא אומרים את זה שהם באמת רעים, ולא מודים, וככה הם הולכים נגד ישראל, זה מה שבסופו של דבר יכול לגרור את הגאולה. כלומר, ההתלבשות של הרע, כשהוא לא מודה שהוא רע, או כשהוא... אז כחלק מכל המכלול, זה שהגויים לא מודיעים שהתרבות המערבית היא בסופו של דבר גורמת לעולם של גאוש ואי יכולת, עולם שבאמת לא, 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 לא בונה את העולם, עולם שהורס את העולם. זה שהתרבות המזרחית לא מודע שהעולם שלה זה עולם שמשתמשים בשם השם להרע, הדברים האלה הם... בסופו של דבר צריכים להביא את עם ישראל להכרה הזאת. בכל אופן, אנחנו בואו נעזוב את הפרשנויות המקומיות. בואו נחזור בעצם לעניין הזה של פורים. פורים זה באמת, כמו שאומר הרייבד, זה שנצטרך גם לקרוא את מגילת אסתר,
בציבור, מפני שזה אותו המשך של שבת זכור, של להתבוננות בהיסטוריה, התבוננות באמת במציאות הזו, של איך בסופו של דבר הרע מתלבש בעולם, ואת המלחמה הזאת שיש לנו אל מול הרע. נקודה אחרונה, שבהחלט צריך להרחיב אותה הרבה, ובואו נאמר, נשאיר אותה להרחבות בשנים אחרות, או בפורים קצת. כן, מה בכל אופן ההבדל בין פורים ליום כיפורים? מה ההבדל בין פורים לבין יום כיפורים? ההשלמה, מה אנחנו בעצם אומרים? אנחנו אומרים שמעמד הר סיני הוא היה צריך להיות רגע של הבנה שעצם הקשר עם הקדוש ברוך הוא הוא הדבר שסביבו סובב כל העולם. זה העניין של מעמד הר סיני. כמו שחזל אומרים, מעמד הר סיני יום חתונתו. יום חתונתו זה מעמד הר סיני. כיוון שהמלאק טימה והחליש את עם ישראל לפני מעמד הר סיני, זה מה שבסופו של דבר גרם לכך שלמרות מעמד הר סיני לא היה בהירות של הטוב הזה בעולם, שהקשר עם הקדוש ברוך הוא זה הטוב השלם שיש בעולם. והיה גם אחרי מעמד הר סיני עוד יש לעם ישראל את כדי להביא את עצמם למודעות שרק החתונה עם הקדוש ברוך הוא זה הדבר היחיד שיכול להביא טוב לעולם. היה צריך עם ישראל לנסות את הזה. אולי יש דברים אחרים שהם גם מהם אנחנו יכולים להיות נדונים, בצורה הזאת של חטא העגל, בצורה הזאת של ללכת למשתה של אחשוורוש. כן, זה הבירורים שעם ישראל היה צריך לעשות כהשלמה למעמד הר סיני. כן, להשלים את מעמד הר סיני היה צריך, כן, צריך להביא את העולם למצב הזה שבאמת השלמות נמצאת בקרבת השם, בחתונה עם הקדוש ברוך הוא. התיקון אנחנו רואים שהוא הולך במדרגה. בשורש היה צריך להיות מצב כזה שבמעמד הר סיני מגיעים למדרגה כזאת של מעין עולם הבא, שצדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה. זה המדרגה שצריכים להגיע אליה במעמד הר סיני. ואם היו במדרגה העליונה הזאת, אז מה שכתוב שם, ויאכלו וישתו ויראו את האלוקים, ויאכלו וישתו, להגיע לרמה כזאת שהאכילה ושתייה היא לא סותרת כמלוא הנימה את ההתרכזות בקדוש ברוך הוא, וזה לא זה שיש לנו קשר עם הקדוש ברוך הוא ואנחנו מבטאים אותו באכילה ושתייה, אלא זה באמת אכילה ושתייה שהיא כל כולה הנאה מזיו השכינה, כל כולה באמת קודש. זה באמת היה צריך להיות השלמות של מעמד הר סיני. כתוצאה מהנפילה של עם ישראל, אז אין מרירה, צריך לעשות תיקון ולעשות שוב את היום החתונה בצורה של עינוי, בצורה של יום כיפור. בא פורים ועושה תיקון על מה שיום הכיפורים לא הצליח לתקן. מה שיום הכיפורים לא הצליח להביא את זה, שבאמת, בסופו של דבר, כתוצאה מהנפילה, של כן, כתוצאה מהנפילה שהיה במעמד הר סיני, אז אנחנו הדרך של יום כיפור להאחז בקדוש ברוך הוא היא בזה שאנחנו באים ואומרים אין לנו אלא רק הקדוש ברוך הוא, וכל המציאות של העולם הזה אנחנו מעונים ממנה, ואנחנו לא ואנחנו מרגישים, אנחנו כל כך מפחדים להתרחק מהקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו לוקחים על עצמנו, הולכים במהלך כזה שאנחנו כל ביום כיפורים הם רק מרוכזים בקדוש ברוך הוא, ועוזבים כל דבר שיכול להשיח את דעתנו. במדרגה של פורים, ואומרת, כיוון שכל כך הגענו לבהירות של האתר קיבלו במאה חשברוש, כל כך יש בהירות שכל משתה אחר שיש בעולם הוא רע, והוא לא נוגע לנו ולא שייך לנו, שאנחנו יכולים אפילו לעשות משתה עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו יכולים להגיע למדרגה הזאת של של הסעודה והמשתה בפורים, וזה יהיה משתה עם הקדוש ברוך הוא, ולא איזשהו דבר שאנחנו מסיחים בו את הדעת מהקשר עם הקדוש ברוך הוא. וזו המדרגה העליונה של יום הכיפורים, וזה של פורים, וזה בעצם מה שאומר לנו הרמב״ם. יש בפורים משהו שהוא מבחינה זאת של העתיד לבוא, שאחרי שהעולם יגיע לתיקון שלו והקדוש ברוך הוא ישחט את הלוויתן בריח כמו שמצופר שם בלוויים, ושנצליח לנצח את הרע, אז צדיקים יושבים עם הקדוש ברוך הוא בסוכת אורו של לוויתן ונהנים מזיו השכינה. זה סעודת פורים, ועל זה בהחלט אפשר להרחיב הרבה, כן, רעיונות סביב העניין הזה, אבל זה הבחינה העתידית הזאת, וזה ההשלמה של מה שהיה צריך להיות מושלם במעמד הר סיני. העניין של העולם, התיקון של העולם, זה להביא לאחדות הגמורה הזאת בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. האחדות הזאת הייתה צריכה לבוא לידי גילוי במעמד הר סיני. כל הבירורים האלה הם בירורים שכל פעם אנחנו יותר ויותר צריכים להחדיר אל תוכנו ולברר את הנקודה הזאת, וכל פורים אנחנו צריכים עוד יותר באמת להגיע לקפיצה הזאת, גם כמו שיום כיפורים הוא מקפיץ אותנו, בוודאי שפורים זה יום כזה של קפיצה, אנחנו מתכוננים, מתכוננים, מתכוננים בפורים, אבל תמיד פורים זה לא יהיה רק לפי מדרגת ההכנה, זה תמיד יהיה איזשהו יום שאדם צריך לאפשר לעצמו לקפוץ ולתת לעצמו את ההרגשה הזאת של אהבת השם, אהבת כל אחד ואחד מעם ישראל, והדבר הזה הוא בסופו של דבר מקדם אותנו לתיקון העתידי, שבעזרת השם שנזכה במהרה בימינו להגיע לסעודה הזאת שנשחט את כל הרע בעולם, כמו שכתוב שם במסכת סוכה, שאחרי שישחטו את כל הרע בעולם הזה, אז יהיה סעודה, שמחה גדולה על שחיטת הרע, ובאיזושהי בחינה, ההתנוצצות הזאת, העתידית הזאת, היא צריכה ללוות אותנו בכל סעודת פורים, כל פורים ופורים שאנחנו עושים. הבהירות הזאת כמה בלי השם העולם רע, בלי אמונה ובלי קדושה, העולם מתפוסס ברע, אז
כל
זה בסופו של דבר הפרי של הבהירות הזאת שיש לנו כתוצאה מ...
הסעודה היא כבר הבהירות הזאת שהיא באה לידי ביטוי בסעודה הזאת.